ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מלמעלה. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא שלוש דעות תנאים בדרשת הפסוק ומעלה מעל בשם וכיחש במיתו בעניין שבועת פיקדון כפירת ממון ביחס לקודשים קודשים קלים. אנחנו דיברנו בנושא הזה בשיעור הקודם, וזה בעצם המשך לאותם דברים. אנחנו פונים לגמרא גופה ומעלה מעל בשם, ושוב פעם מדובר פה על שומר שנשבע בשקר לגבי פיקדון ואחר כך הודה על כך. התורה מחייבת אותו לשלם קרן וחומש וקורבן אשם על כך שהוא נשבע בשקר. אומר הגמרא, לרבות קודשים קלים שהם ממונו, דברי רבי יוסי הגלילי. אם שומר היה מכחיש דבר שהוא לא ממונו, לא ממון הדיות, אלא נקרא לזה קודשים גמורים, לא היה חייב לפי הפסוק. בפסוק מוזכר, כמו שראינו מקודם, וכיחש בעמיתו. הוא מכחיש משהו נגד חברו, אבל אם זה לא נחשב ממונו, אז אין על מה לדבר, אין כאן חיוב. אמנם הוא שיקר וזה עבירה וכו', אבל הפסוק הזה לא כולל מקרה כזה. אלא מה כן? הוא כולל גם קודשים קלים. אם מישהו הפקיד אצל חברו קורבן שהוא הדיש כשלמים, והשומר במרוצת הזמן יכחיש שיש אצלו הקורבן ואחר כך מודה, זה כאילו הוא יכחיש פיקדון של איזו פריט סתמית שהפקידו אצלו, מכונית, טוסטר, משהו כזה. אז ודאי שומר שנשבע בשקר ואחר כך מודה הוא חייב, גם אם מדובר שהפקידו אצלו קודשים קלים. בן עזאי אומר לרבות את השלמים. אבא יוסי בן דוסטאי אומר לא אמר בן עזאי אלא בבחור בלבד. עכשיו אנחנו נתקדם בגמרא כדי לפרש את המקור הזה והשיטות שראינו. נציין שמופיע כאן אותיות, ותחת הכותרת מבנה כתבנו שני לשונות על איזו בבא של הברייתא שייך דברי רבי יוחנן. נראה את רבי יוחנן בהמשך, עוד כמה שורות אתם תראו את שמו מובלט על ידי קבקוף. עוד סימונים שאנחנו נראה תקף, צורת פפיון, כתבנו זה מבליט את הביטוי למותי מי. תשימו לב, בלשנה ראשונה מופיע לימותי מי, וגם עוד כמה שורות אצל האות ב' שמעוגל בין הגמרא והרשי, רבינה מתני לה הסיפה, ואתם רואים לימותי מי עוד פעם עם הצורה הזאת. והמעוינים מבליטים שלבים לברר השאלה של לימותי מי, מה אנחנו באים למעית. ואנחנו גם מבליטים בפס כפול את הביטוי למעוטי מעשר. הרבה פעמים אצלנו בשיטה של מפת התלמוד אנחנו משתמשים בסימונים כדי להראות שיש נקרא לזה סוג של כפילות מבחינת מבנה בין לשונות שונות בגמרא. כאן יש לנו לשנה ראשונה, עוד כמה שעות לשנה שנייה, ואותו מבנה פחות או יותר מופיע. עכשיו עלינו למלות את הסימונים עם תוכן. הגמרא, אמר מור, בן עזאי אומר, לרבות את השלמים, שהפסוק שהזכרנו בעניין כפירת ממון דרך שבועה, זה לרבות שלמים. מה לא? זה לימותי מי, אילם הלימותי בחור, שאם מישהו הפקיד אצל שומר בהימת בחור, הוא לא יהיה חייב. השתאו מה שלמים שטעונים סמיכה ונסחים, זה תוספת, תוספת של הבעלים מביאים בנוסף לבהמה עצמה, הוא מביא נסחים שזה עניין של יין וסולת ותנופת חזה ושוק. מה אנחנו רואים? אצל שלמים יש כל מיני תנועות, תוספות שהם קשורים לגבורה, קשורים לענייני קדושה. אמרת, ובכל זאת, אתה אומר ממון בעלים הוא, אנחנו לא הסברנו כאן בעומק את תנופת חזה ושוק, זה תנועה שהבעלים והכהן עושים תנופה, מעלים ומורידים באמצעות ידיהם את החזה ושוק של הקורבן. ובכל זאת, עם כל זה, השלמים נחשב ממון בעלים, משהו נקרא זה ארצי, בכל שאין כל הדברים האלו מבעיה, זה פשוט שהוא ממון בעלים. אז בן עזאי אומר לרבות את השלמים. עכשיו השאלה הייתה לימותי מי, מה לימותי בחור, כאילו הבחור הוא יותר גבוה כזה? ודאי שלא. נסתכל ברשי, בחור מבעיה, ומוסיף רשי פרט חשוב, ובבחור בחוץ לארץ, כלומר דקים את הלב להקבע כאי לא זכו למשולחן גבוה, זה לא חזי לגבוה. אנחנו הרחבנו טיפה יותר בשיעור הקודם, אבל נסתפק בזה בינתיים. אם מדובר במה שבן עזאי אומר לרבות את השלמים, זה ודאי לא בא למעט בחור, אלא אמר רבי יוחנן למעוטי מעשר. מעשר בהמה אינו ממון בעלים. אני חושב שכולכם מכירים מה זה מעשר בהמה, אבל במקרה שיש מישהו שלא, בעדר פרות או בעדר צאן שיש לבן אדם, נולדים במשך השנה לידות, אז מכל 10 לידות הבעלים מפרישים אחד, מביאים אותו לבית המקדש, והוא נקרא מעשר בהמה. ורשי מוסיף, למרות שהוא קריב כקורבן שלמים, ויש לו דינים מיוחדים שמלמדים אותנו שהוא לא ממון בעלים. כדתניה. ואנחנו נביא כאן ברייתא שמביא הבדלים בין בחור, התייחסות בבהמת בחור מול מעשר בהמה. בבחור נאמר לא תבדה, שאין פדיון, בניגוד לרוב הקורבנות שאם נופל בהם מום מעבירים את הקדושה לכסף וקונים קורבן חדש. אצל בחור אין פדיון, ונמכר תם חי ובעל מום חי ושחוט. במעשר נאמר משהו אחר, לא ייגאל. ומה זה אומר? ואינו נמכר, לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעמום. אז אנחנו רואים שהמעשר הוא עוד יותר מוגבל, עוד יותר מצומצם, ולכן מה שנאמר מקודם, בן עזאי אומר לרבות את השלמים, שזה כן נחשב ממון בעלים, ולא מעשר בהמה. וממילא בכל מה שקשור לשבועה וכפירת ממון וכולי, זה לא יחול במעשר בהמה שהופקד אצל שומר. רבינה מתני לה הסיפה. מתני לה מה? אז אנחנו נגיע לרבי יוחנן, הוא שייך למה שכתוב כאן בסיפה של הברייתא. והנה הציטוט מלמעלה, אבי יוסי בן דוסטאי אומר, לא אמר בן עזאי אלא בבחור בלבד, שבחור בלבד נחשב ממונו. למעוטי מאי, אז מה לא נחשב ממונו? אילמה למעוטי שלמים, השתומה בחור שקדוש מרחם ממונו, הוא ברמה כל כך גבוה של קדושה שאין צורך לבעלים אפילו להקדיש אותו. הוא נולד קדוש, זה נקרא קדוש מרחם, ובכל זאת אתה אומר שזה ממונו עם כל המשתמע מכך. אני לא רוצה לחזור עוד פעם כל נושא של השומר והכחשת ממון, שכל הפרשה הזאת של שומר שמכחיש דרך שבועה ומתחייב כזה רק אם הוא מכחיש מול ראיהו, לא משהו גבוה, שמיימי, קדוש, ברמה גבוהה, לא שייך. אז אם בן עזאי מוכן לומר שהבחור שלמרות שהוא קדוש מרחם, הוא בכל זאת, הוא נחשב ממונו. איך אני אמרתי מקודם, ארצי כזה. סתם אני משתמש לזה כביטוי, לתאר את המצב. אז אם על בחור שקדוש מרחם זה ממונו, שלמים ממאי זה ודאי ממונו. אז אני לא יכול להגיד שאבא יוסי בא למעט שלמים. אמר רב יוחנן, למעוטי מעשר, זה אינו ממונו. כדתניא, ונקרא את זה עוד פעם, אותו מקור שהצעת מקודם, בבחור נאמר לא תפדה, ובכל זאת מה? ונמכר, טעם, חי ובעל מום, חי ושחוט. במעשר נאמר לא יגאל, ואינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בלמום, ולא בלמום. אז עד הנקודה הזאת יוצא שאבא יוסי בן דוסטאי שציטט בן עזאי, הוא אומר שלא אמר בן עזאי אלא בבחור בלבד, הוא לא בא להפוקי שלמים, אלא מה? בבחור שלמים אם השומר מכחיש וכולי, זה נחשב ממונו, עם כל המשתמע מכך. אז זה הגמרא שואלת, הבבחור בלבד כמר, רק בכל נחשב ממונו. אז איך אמרת שבוודאי גם השלמים? לא, הוא אמר רק בכל. קשיה. אז זה קשה, קשה על האמירה של רבי יוחנן, או סליחה, זה קשה על הקביעה של הגמרא שבוודאי הוא לא בא למעט שלמים. זה לא נראה, הוא כן בא למעט גם שלמים באמירתו שלא אמר בן עזאי אלא בבחור בלבד. כאן אנחנו רואים משולש עם מספר רומאי 2, אבל לא ראינו היום מספר רומאי 1, וזה בגלל שעסקנו בזה בשיעור הקודם. בשיעור הקודם התפתחנו בדף י"ב עמוד ב' בשאלה איך להסביר את המשל, מה זה נכסים שאין בהן מעילה, שאם אני מזיק אותו אני חייב. דייקנו, מעילה אין בהם, אבל קדושה יש בהם, והגענו להסביר את המשנה ליבה לרבי יוסי הגלילי שמדובר באדם שהזיק קורבן שלמים. רבה אמר, הוא פירוש שני, מה זה מעילה שמוזכר במשנה, נכסים שאין בהם מעילה. רבה אמר, מה נכסים שאין בהם מעילה? נכסים שאין בהם דין מעילה. ומה העניינו? דהיות, נכסים של החבר שלי, וזה שונה מההסבר שראינו בשבוע הקודם, שאז אמרנו מילה אין בהם אבל קדושה יש בהם, והצבענו על קורבן שלמים. לפי רבה לא מדייקים אין בהם מילה על קדושה יש, לא, מדובר בנכסים שלא שייכים לתחום מילה בכלל, דהיינו נכסי הדיות. שואת אמר וליטני, דהדיות, מה התיאור, נקרא זה המסורבל, עם הכוונה לנכסי הדיות, שאם אני מזיק נכסי הדיות אני חייב לפצות, תגיד נכסי הדיות. קשיה, כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, מופיע צורת הר געש כמו שאנחנו מכנים אותו. הצורה הזאת מבליטה שלמים שהזיקו, ובעמוד הבא אנחנו נראה שוב הצורה הזאת בשורה שנייה, תודה, קורבן תודה שהזיקה, ממה גובים תשלום. הגמרא, אמר רבי אבא, שלמים שזיקו גובה מבשרן ואינו גובה מאימוריהם. אנחנו מדברים על בהמה, אמנם הקדישו אותו כשלמים, אבל הוא שור תם. שור תם כידוע משלם חצי נזק מגופו. אז אותו קורבן שלמים שהזיק, התשלום לניזק יהיה מן הבשר ולא מן האימורים. ועל זה הגמרא אומרת, אני לא צריך רבי אבא ללמד, כך פשיטה, אימורים לגבוה סלקי, מקריבים את האימורים על המזבח, לא צריכה. מה שאני כן צריך רבי אבא לגבות מבשרן כנגד אימורים. אנחנו נביא דוגמה על כך, ונגיד יש לנו קורבן שלמים שהוא שווה 200 שקל, הבשר שווה 160. אמרנו שהניזק יכול לגבות עד 80, גובה את החצי נזק מן הבשר. האימורים בדוגמה שלנו הם 40, חצי 20. לפי רש"י, בדיבור המתחיל לא צריכה, הניזק יווה רק 80 דמי חצי בשרו, ואינו גובה 20 נוספים דמי חצי האימורים מדמי חצי האחר של בשר. אנחנו נקרא ברש"י מה שהזכרנו עכשיו, לא צריכה, הדקטן אינו גובה מאימורים, הכמשמלן דאין גובה מבשרו כנגד אימורים, כגון שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, והחצי נזק יהיה 100, אינו גובה אלא חצי דמי בשרו. אף אגב, זה לא הביא מנה שלם, למרות שחצי דמי הבשר הוא לא מגיע ל-100 שהוא חצי הנזק, ודמי חצי האמורים לא ישתלם מדמי חצי האחר של בשר. אנחנו חוזרים לגמרא. אליבא דמן, כל מה שאמרנו עכשיו, אליבא דאיזו שיטה בתנאים. אנחנו נתייחס כעת למחלוקת רבנן מול רבי נתן. אנחנו נקרא כעת רש"י בתור הקדמה למה שנראה בגמרא. רש"י, איפה שעצרנו, אי אליבא דרבנן דפליגי עלי דרבי נתן בפרק שור שנגח את הפרה, גבי שור שדחף את חברו לבור. אז מה אנחנו רואים? יש כאן שני מזיקים, יש שור שדחף ויש גם הבור שתוכו נפל הניזק. ואמינן בתם, בעל השור משלם רביעה. אם השור שדחף לתוך הבור היה שור תם, אז אפשר לגבות, הניזק יכול לגבות ממנו רבע משווי הנזק, ובעל הבור פטור בפני שזה הפילו. מה אתם רוצים מבעל הבור? השור הפיל את הניזק לתוך הבור. ובמועד, בעל השור משלם חצי, ובעל הבור פטור, בשני המקרים האלו, לפי הגישה הזאת, הבעל הבור פטור, על מה, מה אנחנו מסיקים מכאן? כי לקה לשתלום מבעל השור לא משתלם מבעל הבור. ואף על פי שבו נמצא הנזק. אז זה שיטת הרבנן. ופשיטה, לפי הגישה הזאת, פשוט דאינו גובה מבשרן כנגד אמוריהן. לפי הרבנן, אני אגיד בקווים כלליים, אם יש, נקרא לזה, שני מקורות תשלום, עצם זה שאני לא מקבל את כל התשלום מהמקור הראשון, לפי רבנן, לא מאפשרים לו לגבות מהמקור השני. המקור הראשון היה כאן השור שדחף, המקור השני היה יכול להיות בעל הבור, ולפי רבנן לא פונים למקור השני. כמו כן, בשלמים שזיקו, התשלום היה יכול להיות מהבשר וגם מהאמורים. נכון, האמורים הם לגבוה, אז אני לא גובה מהאמורים ממש, אבל אולי אני אגבה מהחצי השני של הבשר כנגד אותו שווי שחסר. אז לפי הרבנן לא פועלים כך, וזה מה שאנחנו התחלנו לראות בגמרא. אנחנו נקרא את זה ביחד. אי אליבא דרבנן, את דברי רבי אבא שגובה מהבשר בלבד ולא גובה מהבשר כנגד האמורים. אם דברי רבי אבא מבוססים על הרבנן, התנאים שהזכרנו מקודם, פשיטה. האמרי, השיטה של הרבן אומר, כי לקה לשתלומי אי לא משתלמה, מהי כי אין לך אפשרות להשתלם ממקור השני, אתה לא משתלם, אתה לא מקבל תשלום כנגד זה מהראשון. ואי אליבא דרבי נתן, שיטת רבי נתן שונה בעניין השור שדחף לבור. השיטה שלו יוצא אחרת, שאם אתה לא מצליח לקבל את מלוא התשלום מהמקור ראשון, אתה כן מקבל תשלום מהמקור השני. אז אומר הגמרא, האמר, רבי נתן אמר, כי לקה לשתלומי הי משתלם מהי, אז למה שלא יקבל משווי חצי הבשר השני כנגד האמורים? אנחנו שוב פעם נלמד רש"י כדי רק להשלים את התמונה בעניין השור שדחף לבור. לפי ראות עיניו של רבי נתן, אומר רש"י, ואי אליבא דרבי נתן אמר כי לקה לשתלומי מבעל הבור משתלם מבעל כי לקה לשתלומי מבעל השור משתלם מבעל הבור, דאמר בתם בעל השור משלם רביע. כך אומר רבי נתן, בשור תם שדחף, ה-100% משור תם זה היה רק חצי, אבל יש לו שותף, אז לכן בעל השור משלם רק חצי ממה שהוא היה חייב לשלם, דהיינו רביע. ובעל הבור 3 חלקים. ובמועד בעל השור משלם מחצה. למה לא נזק שלם? כי יש לו שותף לנזק פה, הבור. אז לכן המועד בעל השור משלם מחצה, ובעל הבור מחצה. והחנמי, מה אינו גובה מבשרן כנגד אמוריהן? החנמי תרווי הוא אזיק חלק גבוה וחלק הדיוט. אז אנחנו הגענו לסוף השאלה שלנו. דברי רבי אבא שאמר בעניין שלמים שהוא תם שהזיק, הוא גובה מבשרן ואינו הוא גובה מאמוריהן, למי זה שייך? לפי איזו תנה מבסס רבי אבא דבריו? תשובה, ועכשיו תשובה הראשונה, אתם רואים, מנינו 1 ובשורה הבאה 2. אי בית אמה רבי נתן, אי בית אמה רבנן. וכאן הגמרא מבארת את המספר 2, אחר כך מספר 1. אי בית אמה רבנן, ונוסיף שדינו של רבי אבא לא פשיטה, כמו שאגמה שאלה מקודם. הני מילי בתרי גופי, מתי אמרו הבנן שהיא לקה להשתלם מהי, לא משתלם מהי? זה כשמדובר בשני גופים, כמו השור והבור, שני מזיקים. אבל בחג גופה, הקורבן שלמים. עכשיו אנחנו אומרים, אם לא היה רבי אבא, אם הוא לא היה משמיע לנו שאינו גובה, הייתי אומר את הדבר הבא, שבחד גופה כמו שלמים, הבהמה שיש בו בשר וגם אימורים, זה כל כלול יחד, מצי אמר לי, הניזק היה יכול להגיד, מכל איך דבעינן משתלמנה. אז עכשיו נוסיף, כמה שמלן רבי אבא? לא. אתה חושב, מכל אפשרות לגבות אני אגבה? לא נכון. אלא אתה גובה את החצי נזק אך ורק מן הבשר, והאימורים אינם בתמונה. איבא את אימא רבי נתן. מה רבי נתן אמר? שבוודאי, אם אתה לא יכול לגבות את כל הנזק מהשור, תפנה לבעל הבור. אבל לא כאן. הטעם הוא, דאמר לי, בעל שור לבעל הבור. בעל שור ההרוג אומר לבעל הבור, ענה תואי, תואי זה השור שלי, בבירך, בבור שלך, השכחתי, מצאתי אותו מת. מי דלת לי להשתלו מהך, מה שאני לא יכול לגבות משור המזיק, משתלמנה מנח, אני אגבה ממך. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אבל הכה בשלמים שהזיק, מי מצי אמר בשר אזיק? אימורים לא אזיק, האם הוא יכול להפריד ביניהם? בוודאי שלא. רשי בשורה ראשונה אומר, אבל הכה מי מצי מלא על הבשר נמצא הנזק יותר מן האימורים, הלכך שווה חצי האימורים יפסיד, מאחר שהאימורים הם של גבוה. אמר רבה, תודה שהזיקה, קורבן תודה שהזיק, גובה מבשרה ואינו גובה מלחמה. כידוע, קורבן תודה, בנוסף לכבש עצמו, הבעלים מביאים 40 לחמים. ורב אומר שבמקרה כזה שהקורבן שהוקדש כתודה הזיק, הגבייה הוא אך ורק מן הבשר ולא מן הלחם. הגמור שואלת, לחם פשיטה, הלחם לא הזיק אף אחד, סיפה הצטריך עלי. המשך דברי רבה, נזק אוכל בשר ומתכפר מביא לחם. הבעלים המקוריים הם אלו שחייבים לספק את הלחם. הנמי פשיטה, מהו דתמה? כיוון דלחם הכשר את הזה וכו, מאחר שהלחם הוא חלק אינטגרלי לקורבן, אי אפשר להביא קורבן תודה בלי הלחם. למה לי? למה שהמזיק לא יגיד לניזק, את אכלי בשר ואני הייתי לחם, אתה אוכל את הבשר ואני אביא את הלחם? כמה שמלן דלחם חיובה דבעלים הוא. במשנה בדף ת' עמוד ב' ראינו נכסים שהן של בני ברית, וזה אומר לנו אם ניזוקו צריכים לשלם. למעוטי מי, נשים לב למבנה שהוספנו בשוליים, פס כפול, יבליט את הביטוי, את השאלה פה וגם בהמשך שנתייחס לקטע הבא במשנה, מה רוצה התנא למעט. והמשולש גם מבליט ביטוי חוזר במהלך הגמרא, הקטני לקמן. אני לא צריך את המשנה כאן אם זה כתוב בהמשך. נמשיך בגמרא. למעוטי מאי. המשנה אומרת שאם מדובר בנכסים של בני ברית, אם ניזוקו צריכים לשלם, מה לא? אי למעוטי דובי כוכבים, שאם של עובדי אלילים נכס שלהם ניזוק, אני לא חייב לשלם, הקטן אילה לקמן. זה מופיע במקור אחר. בהמשך המסכת, שור של ישראל, שנגר שור של עובדי כוכבים, פטור. הגמרא אומרת, אין בעיה. תנא, המשנה כאן, אומרת משהו באופן כללי, שנכסים של בני ברית, אם ניזוקו, אני צריך לשלם, והמשנה מפרשת בהמשך המסכת, מה לא. דהיינו, שהמקרה של שור של ישראל, שנגח של שור של עובדי כוכבים, פטור. אז תנא, המשנה כאן נותנת לנו מין כותרת, והדר מפרש בהמשך המסכת. נכסים המיוחדים, גם זה מופיע אצלנו במשנה בדף ט' עמוד ב', שאז יש חיוב לפצות, למעוטי מאי, אז אנחנו רואים פה מעוין. ובשוליים כתבנו, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שלוש תשובות לשאלה, הדי קטני נכסים המיוחדים למעוטי מאי. אז נמשיך בגמרא. אמר בידע למעוטי, זה אומר שורך איזיק, וזה אומר שורך איזיק. יש ניזוק, זה ברור, אבל מי מזיק? אז כל, יש כאן ויכוח, כל אחד מטיל את האשמה על השני. לא ברור במקרה כזה מי המזיק. זה מצב שאין מיוחד. ונראה את זה ברשי עכשיו, ומוטי זה אומר שורך הזיק, שאינו יודע שור של מי הזיקו, שהיו עמו שברים של אנשים הרבה, ומיוחדים דמתניתים, הכי משמע, שיהיו כל נכסים שהזיקו מיוחדים לאדם אחד, שאין בהם ספק. גם אם אנחנו לא יכולים להצביע על איזה שור הזיק, אבל אם כל השברים באזור המזיקים הפוטנציאליים בסיפור שלנו הם של אדם אחד, אז ממה נפשך חיוב תשלום הוא על הבעלים? לא משנה איזה שור הזיק, בכל זאת התשלום נמצא אצל אותו אדם. זה מה שנקרא מיוחדים. אבל אם לא כן, אלא יש כאן כמה שברים של כמה בעלים, במקרה כזה אז אנחנו לא יכולים לגבות תשלום. הגמרא שואלת על תשובת רבי יהודה. מה המשנה שלנו באה למעט מקרה כזה? התני וכמן, היו שניים רודפים אחר אחד, זה אומר שורך היזיק וזה אומר שורך היזיק, שניהם פטורים. אז מה אני צריך את המשנה שלנו על מה שמופיע באופן יותר מפורט לכמן? הגמרא עונה, תני והדר מפרש. המשנה שלנו נותנת כותרת, ובהמשך יש פירוש. במתניתא תנא, פרט לנכסי הפקר. מה שמופיע אצלנו במשנה, נכסים מיוחדים, אז יש חיוב תשלום. בא הברייתא ומסבירה, זה למעט פרט לנכסי הפקר. היחידמי, על מה מדובר? היא למה דנגח תורה דידן ותורה דהפקר. שאנחנו אומרים פרט לנכסי הפקר, עם הכוונה ששור שלנו, אנחנו מכירים מי הבעלים, והוא נגח שור של אין, שאין עליו בעלים, הוא הפקר. מן תבע לי, אז מי התובע פה? אתה אומר שבמקרה כזה, אז אין חיוב תשלום. ברור שאין חיוב תשלום. מי בכלל תובע? אלא תנגח תורה דהפקר לתורה דידן. השור שאין עליו בעלים הוא הזיק את השור שלי. אז מה הבעיה? לייזיל ולייטי. למה אתה אומר פרט לנכסי הפקרים? על זה מדובר שאילך ניזוק ויתפוס את שור המזיק. הגמרא עונה למה לא? ושקידם וזכה בו אחר. אחר ש... קרה הנזק, אז מישהו תפס את השור ולא הנזק, אני לא יכול לפנות לאותו שתפס את השור ההפקר ולתבוע ממנו תשלום. הרי בזמן הנזק לא היה בבעלות. רבינה אמר, למעוטי נגח ואחר כך הקדיש, מה שאומר המשנה, נכסים המיוחדים, זה בא למעט מקרה שהיה שור המזיק, אבל הבעלים הקדישו אותו, נגח ואחר כך הפקיר. תניה נמי אחי. רשי אומר קודם כל, לימותי נגח ואחר כך הקדיש, תאחי משמש, יהיו מיוחדים לאדם אחד לעולם, משעת נגיחה עד שעת המעדה בדין. ואם לפני המעדה בדין הוא הקדיש או הפקיר, אז אין חיוב תשלום. ואומר הגמרא, תניא נמי הכי, ברייתא שמלמדת על כך, יתר על כן אמר ביהודה, אפילו נגח ואחר כך הקדיש, נגח ואחר כך הפקיר, פטור. אותו בעלים של השור המזיק יהיה פטור, שנאמר והוא עד בבעליו והמית איש וכולי, עד שתהי. ומה שאנחנו לומדים מכאן, קודם נדלג על הקטע שבסוגריים, מה צריך להיות כדי לחייב בעל המזיק, מיתה ועמד הבדין וגמר דין שווין כאחד. מה שראינו מקודם ברשי, שיש בעלות מההתחלה עד הסוף, עד גמר דין, אז אפשר לגבות מבעל השור. אנחנו דילגנו על קטע שבסוגריים, אחרי שהגמרא ציטטה פסוק בשמות פרק א' פסוק חפטט, הגמרא עצמה מביאה את הפסוק באופן חלקי. אנחנו הוספנו בשוליים שמות חפה לפסוך חפתן, ואם שור נגח הוא מתמול שלשום ועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אישה, השור יסקל וגם בעליו יומת. אז אנחנו חוזרים לגמרא, דיברנו על מקרה שנגח ואחר כך הקדיש או אחר כך הפקיר, הבעלים פטורים. וזה נלמד מהפסוק ועד בבעליו והמית איש וכו'. ואמרנו עד שתהי, וכאן תוך הסוגריים, עד שתהי מיתה ועמד הבדין שווין כאחד. אנחנו מדברים על שור שהמית בן אדם, אז כדי לחייב צריך להיות מיתה ועמד הבדין שווין כאחד באותו בעלות מההתחלה עד המעד הבדין. שואלת הגמרא בתמיהה, הוא גמר דין לא בעינן, השור יסקל, באותו פסוק כתוב השור יסקל, בגמר דין הוא דכתיב, אלא אימא עד שתהי מיתה ועמד הבדין וגמר דין שווין כאחד. חוץ מרשות המיוחדת למזיק, כך שנוי במשנה בדף ת עמוד ב, אז אין חיוב על המזיק לפצות. מה קרה פה? שור של אובן נכנס לחצרו של שמעון, ושמעון יש לו גם שור משלו, ואנחנו אומרים אם שמעון ושורו, שור שמעון הוא המזיק, במקרה כזה אין חיוב פיצוי. דיאמר לה המזיק, אומר לה ניזק, תורך ברשותי, מה הבאי? מה עושה השור שלך בחצר שלי, ברשות שלי? מוזכר במשנה, בתת עמוד ב', הוא רשות הנזק והמזיק. כעת נפנה לשוליים, תחת הכותרת נושא/מבנה, מופיעים צורות בית בשני כיוונים. כתבנו מחלוקת, האם יש חיוב שן ורגל בחצר השותפים? כידוע שבשונה מקרן, ברשות הרבים שן ורגל פטור. בוודאי בחצר הניזק שן ורגל חייבים. מה לגבי חצר השותפים? אנחנו נראה גם שימוש בפס כפול שמבליט את האמירה והכי כאמר. עכשיו הגמרא, ורשות הציטוט מהמשנה תת עמוד ב', ורשות הניזק והמזיק. אמר רב חיסטה, אמר רב אימי, חצר השותפין חייב בא על השן ועל הרגל, והכי כמר, וכך יש לקרוא ולהבין את המשנה. חוץ מרשות המיוחדת למזיק, זה פטור, מה שראינו לפני שורות מעטות. ורשות הניזק והמזיק, כשהזיק חב המזיק. אז זה כפי דברי רב חיסטה, שרשות הניזק והמזיק, שדהיינו חצר השותפין, יש לפצות על שן ורגל. ורבי אלעזר אמר, פטור על השן והרגל. על מה מדובר? עוד פעם, בחצר השותפין אין תשלום על שן ורגל, כי זה דומה יותר לרשות הרבים, כמו שאמרנו מקודם, שאין חיוב שן ורגל ברשות הרבים. והכי כמר, חוץ מרשות המיוחדת למזיק, שמה שהמזיק ודאי אינו חייב ופטור, ורשות הניזק והמזיק נמי פטור. וכשהזיק חב המזיק, המשפט הזה לעטויי קרן, שבנוסף לאבות הנזיקין שן ורגל, יש גם נזק שנקרא קרן. אנחנו עסקנו רבות בעניין הזה בתחילת המסכת. כעת יש קטע שבסוגריים, שזה ממשיך עד ליוד דלד עמוד א', בשורה שישית מראש העמוד, בסוף השורה הגמרא אומרת, איני, זה שם הגמרא מקשה על רב אלעזר, שאמר שיש לפתור שן ורגל בחצר השותפים. רב אלעזר הוא הדעה שאנחנו עוסקים בו כרגע לפני הסוגריים. אז שמה הגמרא תשאל על רב אלעזר שפטר שן ורגל בחצר השותפין, ומה נאמר שם בדף י"ד עמוד א', איני, האם זה ככה ששן ורגל פטור בחצר השותפין? ועתני רב יוסף, חצר השותפין והפונדק חייב בהן שן על השן ורגל. תיופת דרב אלעזר, האם זה דחייה לשיטת רב אלעזר? הרי יש כאן ברייתא שמביא לנו רב יוסף נגד מה שרב אלעזר אמר, ואמר לך רב אלעזר, ורב אלעזר יגיב. עשינו וקראנו את זה רק לשמור על הרצף, וכך גם כתבנו כאן ביוד גימל עמוד ב' בשוליים אצל הכוכבית בעיגול סוגריים לשם דילוג, כדי לראות מיד הקושיה על רב אלעזר בעמוד הבא. ובינתיים, איך רב אלעזר קורא את המשנה, אמרנו, הכי כמר, שהפסקה האחרונה, וכשזיק חב המזיק, שיש חיוב תשלום, לא קשור למה שנאמר מקודם, דהיינו רשות הניזק במזיק, אותו חוצר השותפין, אלא זה פסקה שעומדת בפני עצמה, וזה בא לעטויי קרן. אנחנו גם הבלטנו בצורת משולש המילה לטויי, ובשוליים כתבנו דעותיהן של רב ושמואל בהסבר חב המזיק, מה בא לרבות. אז עכשיו נמשיך בתוך הסוגריים, אחרי שאמרנו שלפי רב אלעזר קוראים את הפסקה כשזיק חב המזיק, מה מטרתו? לעטויי קרן. הניחה לשמואל, זה שהמשנה כאן באה לרבות קרן, זה נוח, זה טוב, זה חלק לפי שיטת שמואל. למה? כי לפי שמואל שור בתחילת המסכת הוא רק רגל, אז יש גם לפי שמואל השן מוזכר בפתיחת הפרק המסכת, מה לגבי קרן? פה אלא לרב יאמר תנא שור, בתחילת הפרק המילה שור בארבע אבות נזיקין, השור היה הראשון, מזה שור וכל מילי דשור כולל קרן חב המזיק לתויי מים, מה שמופיע כאן בסוף המשנה הנוכחית של תתמוד ב', מה זה עושה לתויי הדתנו רבנן, כשזיק חב המזיק להבי שומר חינם ושואב נושא שכר וסוחר שהזיקה בהמה ברשותן. אנחנו לא נסביר את זה כעת, לכמן מפרש. תם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם. נפרצה בלילה שפרצו הליסטים ויצתה והזיקה, פטור. זה אונס. אז אנחנו לומדים שהמשפט וכשהזיק חב המזיק בא לרבות המקרים המפורטים כאן. ברש"י אנחנו נתייחס לרש"י בשורה האחרונה, בשורות הקצרות. נפרצה כותר בלילה מאליה ובכותר שאינו ראוע, כמר דהבי לי אונס. יש עוד משפטים פה בבריתא שקראנו שעליו, עליהם אומר רש"י מפרש לקמי. למשל, תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם, אנחנו נמתין בהמשך הגמרא. אמר מור, כשזיק חב המזיק, להביא שומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר. ואז אמרנו, תם משלם חצי נזק וכולי. היכי דמי? על מה מדובר? וכאן יש לנו צורה שמבליט את השלבים. הצורה שאנחנו קוראים כתר, כך כתבנו בשוליים, שלבים להסביר, הדי קטנו, להביא שומר חינם ושואב וכו'. אז הבלטנו את המילים, אי למה, עוד שתי שורות אלה, ועוד שתי שורות לעולם. אז היחידה מעוד פעם, מה פירוש הבריתה? אי למה, דאז כי תורה דמשיל, לתורה דשואב. מה שכתוב תורה דמשיל, הכוונה זה שור שכעת בהשאלה, והשור הזה הזיק שור אחר שיש לה שואל. והברייתא אומרת שיש חובת פיצוי לשלם לאמלא, למה שנפנה לבעל השור שהזיק לשלם? למה לי שהמשאיל יגיד לשואל, אילו אזיק בעלמה בית לשלומי את, השתה דאזקי לתוע דידך בעינה לשלומי? אם השור שקיבלת ממני בהשאלה, אם זה היה מזיק מישהו חיצוני, אתה היית צריך לשלם. עכשיו שהשור שלקחת ממני בהשאלה הזיק את השור שלך, אתה פונה אליי לשלם לך? לא נראה. אלא על מה מדובר בבריתא? ואז כי תורה דשואב ותורה דמשיל. ובבריתא כתוב שהנזק, אם המזיק הוא שור תם, יקבל רק חצי נזק. אם זה מועד יקבל נזק שלם. וכאן השור של השואל הזיק לשור של המשאיל. למה שהמשאיל לא יטען כך? אילו יצק מעלמה, אם ניזוק השור שלי שאתה שאלת ממני, אם הוא ניזוק מעלמה ואתה מחזיק אותו בתור שואל, בית לשלומי כולי תורה, היית צריך לפצות אותי על שור שלם. שואל כידוע חייב גם באונסין. השתה דאזקי תורה דידך, עכשיו שהשור שלך הזיק את השור שלי, פלגה נזקה? הוא דמשלמת לי? אתה חושד לשלם לי רק חצי נזק? אבל זה מה שכתוב במקור, שתם משלם חצי נזק. אבל זה לא מובן, כי אם, אני חוזר עוד פעם, אם השור שקיבלת ממני בהשאלה היה ניזוק מעלמה, מאיזה גורם חיסוני, היית מפצה אותי לגמרי, נזק שלם. אתה הרי מחזיק את השור שלי בהשאלה, אתה חייב גם על עונשין. עכשיו שהשור שלך יזיק את השור שלי, מה, תשלם פחות? לעולם, תאזקי תאזקי, תשורה דמשיל ותשורה דשואל. והשואל תובע פיצויים מהמשאיל. והכה במאי עסקינן, שבכלל השואל יכול לבוא בתביעה מן המשאיל, הרי ניסינו את זה מקודם, ודחינו שאם מדובר ששואה של המשאיל הזיק של השואל, למה שהמשאיל בכלל צריך לפצות? אם אמרנו מקודם, אם הוא השור שקיבלתי מממשלה היה מזיק באלמה, אתה היית חייב לשלם. עכשיו שהשור שהזיק אותך אני חייב לשלם. אז כאן ההסבר, אני קורא עוד פעם, והכה במאי עסקינן, שהשואל יכול לבוא בתביעה מן המשאיל שקיבל עליו. כשהשואל קיבל את השור, הוא קיבל על עצמו שקיבל עליו שמירת גופו. השואל הזה קיבל על עצמו שאני אשמור על השור שלך, שהוא עצמו לא ינזק מאחרים. אנחנו ממשיכים לדף י"ד. ולא קיבל עליו שמירת נזקיו. כלומר, אם השור שלך שאני מחזיק אותו כעת בשעה שלה, אם הוא יזיק אחרים, אני לא קיבלתי על עצמי חובה לפצות את הנזקין האלו, וכעת אני אחד מהנזקין, אני ניזוק עכשיו ואתה תפצה אותי. ולכן אם מדובר בשור תם יקבל חצי נזק, שור מועד יקבל נזק שלם. הגמרא שואלת, אי הכי אימה סיפה, נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים ויצדה והזיקה פטור. והסברנו, זה אונס, אפשר לדייק. ביום חייב, אם ביום אותו שור שקיבל בהשאלה היה מזיק אחרים, חייב, השואל היה חייב, אבל אמרת, לא קיבל עליו שמירת נזקיו, אבל כך הסברת את את המקור התנאי, שהשואל לא קיבל על עצמו חובה לשלם על נזקים שהשור שהוא קיבל בהשאלה התחייב בגלל שהוא מזיק אחרים. הכי כמר, אם קיבל עליו שמירת נזקיו חייב, אז השואל כן חייב לפצות הניזוקין. נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים ועצתה וזיקה, פטור. כעת אנחנו מקשים, עומדים להקשות על רב אלעזר כמו שהדגמנו מקודם. רב אלעזר ליאל פטר שן ורגל בחצר השותפין. על זה אנחנו שואלים, איני ותני רב יוסף. אנחנו נביא פה ועוד כמה שורות, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ברייתות שנראים חולקים בעניין חיוב שן בחצר של שותפים. בהמשך הגמר תיישב מקורות אלו שלא יהיו חולקים. אבל בינתיים אנחנו רואים ברייתה שמביא לנו רב יוסף, והתני רב יוסף חצר השותפים, והפונדק חייב בהן על השן ברגל. תיוב דרב אלעזר, האם מכאן דוחים שיטת רב אלעזר שפטר שן ורגל בחצר השותפים? אמר לך רב אלעזר, ותשימו לב, יש פה תגובה של בזר שאנחנו סימנו כתגובה ארוכה עד שובה ראשונה בשורות הרחבות. אז רב אלעזר אומר ותסברה, אתה שמקשה עליי תסביר, מתנית מי לא פליגי? מה, אין מחלוקת תנאים בנושא? ויש ברייתא שסובר כמוני. והתניא, ארבע קללות היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזיקין, כל שהוא רשות לנזק ולא למזיק חייב בכל. המזיק חייב דמזיק ולא לנזק פטור מכל, המזיק יהיה פטור אנחנו נסתכל ברש"י, פטור מכל, אמר לך, המזיק יכול להגיד, תורך ברשותי, מהי באי? מה עושה השור שלך ברשות שלי? לזה ולזה ממשיך הגמרא, כגון חצי השותפין והבקעה, פטור בעל השן ועל הרגל. זה כמו רב אלעזר, על הנגיחה ועל הנגיפה ועל נשיכה ועל הרביצה ועל הבעיתה. אלו הם דברים משונים, וזה מכניס אותם להגדרה של קרן. ובקרן המזיק תם משלם חצי נזק, מורד משלם נזק שלם. לא לזה ולא לזה, כלומר רשות של לא לזה ולא לזה, כגון חצר שאינו של שניהם. אנחנו נמתין עד הגמרא בהמשך לפרש מה הכוונה. אז אם זה מקום שלא הוא לא לזה ולא לזה, כמו חצר שאינו של שניהם, ואנחנו, אני אומר כאן, אבל בעצם היינו צריכים להמתין, אז אלא הוא לא של שניהם אלא של אחד מהם, של הניזק. אז אם מדובר במקום כזה, חייב בו על השן ועל הרגל, ועל הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הביטה, פעתם משלם חצי נזק, מועד משלם נזק שלם. קטני מיהת, וכאן אנחנו חותרים לעיקר. חצר השותפים והביקה, יש לנו גם חץ מצד הגמרא, זה מחזיר אותנו למעלה. כתוב פה, חצר השותפים והביקה פטור בעל השן ורגל. זה מה שראינו מקודם. אני התייחסתי מוקדם מדי לעניין החיצים, נעזוב את זה לבינתיים, אבל אנחנו הדגשנו את זה בתוך כדי לימוד הברית הזאת, שזה קטע שמסייע, שקאי קבעתי, אומר רב אלעזר, קשיא הדדי. אבל כאן הגמרא עצמה שואלת, יש כאן סתירה בבריתות, כי פה רואים לגבי חצר שותפים פטור, וכאן הזמן, כאן יש להתייחס לחיצים. מה שרב יוסף הביא, חצר שותפים הוא חייב על השן ורגל, אז זה נראה כסתירה. הגמרא עונה, כי תניא היא, המקור שאומר פטור בעניין חצר שותפים, בחצר מיוחדת לזה ולזה, בין לפירות, בין לשברים. אז זה הופך אותו להיות דומה לרשות הרבים. וכידוע, כשמדובר בשן ורגל ברשות הרבים, פטור. ההיא, המקור שהביא לנו רב יוסף, שחייב, ההיא דרב יוסף, בחצר המיוחדת לפירות ואינה מיוחדת לשברים, שלא היה לו להכניס לשם שברים. דלגבי שם הווה לחצר הניזק, זה הכוונה חצר מיוחדת לפירות, ולכן זה נחשב חצר הניזק לגבי שן. אני קורא עוד פעם, דלגבי שן הביא לה חצר הניזק. דייקה נמי, בקריאה מדוקדקת אפשר לראות שהתשובה, החילוק הזה, חילוק אמיתי. דקטני הכה בברייתא של רב יוסף, שהסברנו עכשיו שלא היה להם להכניס לשם שברים כלל, דומיה דפונדק. אם אנחנו נחזור למעלה בברייתא של רב יוסף, כתוב חצר שותפים והפונדק. מה מאפיין פונדק? לא מכניסים לפונדק שברים, ולכן כמו שהסברנו, מיוחדת לפירות ולא מיוחדת לשברים, שלא להכניס שם שברים כלל. אז לגבי שן זה נקרא נחשב חצר הניזק. וקטני הטעם בברית הארוכה שהתחיל עם ארבע כללות, דומיה דביקאה, מוזכר חצר שותפים יחד עם ביקאה, שמה מאפיין ביקאה? שמה רואים שברים כמו רשות הרבים, שמה מינה. אז לכן היישוב להסביר את החילוק בין שני הבריתות האלו הוא אמיתי, אפשר לסמוך עליו. מתקיף לרבי זרע. יש בשוליים תחת הכותר מבנה הסבר. המעוינים האלו הם הבלטת שמות. אז כאן הבלטנו רבי זרע, בשורה הבאה הוא בא מכיוון אחר, זה אביי, וכעת מתקיף לרבי זרע. כיוון דמיוחדת לפירות. את המקור של רב יוסף אמרת הוא מיוחדת לפירות, משמע שלשניהם, לניזק וגם למזיק, יכול לשים שם פירותיו. אז למה שיהיה חיוב כרשות, כדין רשות הניזק? בעינן, כדי לחייב בשן צריך לקיים את הפסוק, וביער בשדה אחר ולקה. כשאתה אומר ביער בשדה אחר, זה משמע שדה של הניזק לבד. אז למה חייב? למה בברית דרב יוסף אמרנו שחצר השותפים שאנחנו תיארנו עכשיו שלשניהם רשות להכניס שם פירות, למה המזיק יהיה חייב? אמר לי אביי, כיוון די אינה מיוחדת לשברים, מאחר שאין להכניס שם השברים כלל, חצר אחר קרינה בי, יש קיום של הפסוק הזה. ולכן אם נחל הפירות של הניזק שם על ידי השני, המזיק, הוא חייב לפצות אותו. אמר לי רב אחא מדפתי לרבינה, למה מדמתניתא לא פליגי? כך הוכחנו שהברייתות האלו לא חולקות אחד על שני, אלא הם תנאים שונים, לא תנאים שלהם, אלא התנאי שעומד מאחורי הברייתות האלו הם שונים. אז כמו שאין מחלוקת, אמוראי נמי לא פליגי, הכוונה לרב חיסדא ורב אלעזר שראינו בעמוד הקודם, שהם חוקים מה דין חצר השותפים לגבי שן ורגל, אולי גם הם לא חוקים. אמר לי, אין, נכון, הם לא חוקים, אפשר ליישב שכל אחד מדבר על חצר שותפים שונים, משותפים לפירות בלבד בלי רשות להכניס שם שברים כלל, או שותפים גם לפירות וגם לשברים. ואם תמצא לומר פליגי, אם בכל זאת אתה רוצה לומר שרב חיסדא ורב אלעזר חולקים, יש איזו מחלוקת בקושיא דרבי זרע ובפירוקא דאביי פליגי. לכן הבלטנו את השמות לפני שורות מעטות להבליט רב חיסדא שחייב, הוא בדעה שעומד מאחורי, אני מתקן את עצמי, הוא שמחייב. רב חיסדא ראינו אומר חצר שותפים חייב על השן, הוא יאמץ לעצמו מה שאביי אמר כאן. מאחר שאינה מיוחדת לשברים, זה נקרא חצר שדה אחר, ולכן חייב לשלם. והדעה השנייה, רב אלעזר, שאומר חצר שותפים פטור, הוא יאמץ את הקושיה של רב אלעזר. מאחר שהוא מיוחדת לשברים, גם למזיק, זה לא נקרא שדה אחר, ולכן פטור. עד כאן שיעורנו להיום.